ברוכים הבאים ללפני הכל שליחות, הפודקאסט שמביא לכם את הסיפורים של מי שבוחרים ובוחרות לעצור הכל ולצאת למסע בלתי נשכח במחנות הקיץ של צפון אמריקה. בכל פרק אנחנו נצלול לעומק חוויית השליחות, הרגעים המרגשים, התחושות של המשמעות, האתגרים וכל החוויות שהופכות את הקיץ לכל כך כל כך מיוחד. בפרק הזה אנחנו נארח את עומר יעקב גואטה, או כמו שכולם קוראים לו גואטה. עומר הוא בן 26 ממזכרת בתיה. הוא יוצר תוכן שבין היתר גם עובד עם הסוכנות היהודית, ואחרי שירותו הצבאי כקצין בחיל האוויר, הוא ידע שהשליחות פשוט קורית לו, וכך הוא מצא את עצמו מדריך התעמלות קרקע במחנה קיץ ייחודי בלב ברוקלין בניו יורק. מה זה אומר להיות שליח של מחנה יום? מה ההבדל בין ילדים שגדלים בחול לילדים בישראל? ומה גרם לו לחזור לשליחות בפעם השנייה? ואיך החוויה הזו בכלל שינתה את חייו? בואו נצלול יחד אל המסע של גואטה, לפני הכל שליחות.
לוטם אילון עם לפני הכל שליחות. פודקאסט מבית, תוכנית השליחות למחנות הקיץ בחול, הסוכנות היהודית לארץ ישראל.
אז עומר, ספר לנו קצת על עצמך, ומה הביא אותך בעצם לשליחות.
אז אני עומר, אבל כולם קוראים לי גואטה, אמא שלי קוראת לי גואטה. אני בעצם השתחררתי באזור ינואר 23, ו... בחודש, חודשיים אחרי השחרור, הייתי 5 שנים בצבא, הייתי קצין. חודש, חודשיים אחרי השחרור, עשיתי באמת מה שרציתי ונהניתי והכל. ואחרי זה, חודשיים, פשוט התחלתי להרגיש ריק. התחלתי להרגיש ש... באמת, באמת, שאין לי איזושהי משמעות גדולה יותר ממני. וחיפשתי משהו לעשות. וידעתי, שמעתי על תוכנית מחנות הקיץ, ידעתי שאני רוצה להיות מדריך בתוכנית, אבל לא ידעתי איך התהליך קורה ואיך הוא עובד. וחשבתי שאם יוצאים למחנה באזור יוני, אז בטח מדברים איתי באזור אמצע מאי. ואז בת זוג שלי, יעל, היא ראתה סטורי של איזה אחות של חברה שלה, שאמרה שהיא מגייסת שליחים למחנה קיץ בניו יורק, בניו יורק סיטי. אמרתי, וואי, מגניב, אני ממש רוצה לראות את ניו יורק. ואז דיברתי איתה, קראו לה איזבל, קוראים לה איזבל. והיא אמרה לי, כן, אנחנו ממש בסוף ההרשמה, ואני חייבת לסגור את המחנה. וכל אמרתי, סוף ההרשמה? וחצי שנה אחר כך מצאתי את עצמי ב-JCC ברוקלין.
מדהים, ואתה יודע, היית קצין בחיל האוויר, בכל זאת שירות צבאי של כמה שנים?
סך הכל 5.
אחרי שירות צבאי של 5 שנים, וכקצין, למה מכל הדברים שיכולת לעשות, ללכת למחנה קיץ עכשיו לעבוד עם ילדים?
דוגרי, אני אגיד על עצמי, שבאותו רגע לא חשבתי יותר מדי. פעלתי מתוך תחושת בטן. זאת אומרת, לא חשבתי על השלכות, לא חשבתי על מה יש לי להרוויח מזה, פשוט, באמת, רציתי לעשות משהו משמעותי עם הזמן שלי, רציתי לראות את ארצות הברית, בטח ובטח את ניו יורק, ולא ידעתי מה אני אעשה בדיוק ואיך היום שלי יראה, אבל ידעתי שזה משהו שיעשה לי טוב ושאני אעשה בו טוב. זאת אומרת, אין לי איך לטעות עם ההחלטה הזאת.
מעולה. אז ספר לנו באמת עם ההחלטה והציפיות שלך, אם הם תאמו את המציאות, איך בעצם נראה המחנה?
אז אני חושב שכמו כל בן אדם שיוצא לשליחות פעם ראשונה, אכלתי שוק. כי כשאנחנו חושבים על להדריך במחנה קיץ, אנחנו חושבים על מדריכים שיש לנו פה בחוגים ובקייטנות, ואנחנו חושבים על המדריכים שהם סיימו תעודת מדריך בווינגט ומדריכי כושר מנוסים, או שהם כבר 10 שנים בתחום, ואנחנו חושבים באיזשהו מקום בצדק, שאנחנו צריכים להיות הכי מקצועיים, ושאנחנו באים, אני התמיינתי לאקרובטיקה, להתאמנות קרקע, רציתי להדריך התאמנות קרקע, ואמרתי, טוב, אני חייב להיות הכי טוב שיש בהתאמנות קרקע, אני חייב לחזור למה שלמדתי, אני חייב ללמוד את הכל מחדש, ואני חייב שיהיה לי מערכי שיעור מדויקים והכל. וכשהגעתי למחנה, אז יש כזה שבועיים מחנה, ואז בשבוע הראשון, שזה אומר שאני כבר 3 שבועות בתוך החוויה, פשוט אכלתי שוק. אמרתי, אני לא באמת פה כדי להדריך התאמנות קרקע. אני פה כדי לעשות את זה גם. אבל זה לא הדבר העיקרי שבאתי לעשות.
אז מה בעצם באת לעשות?
דוגרי, באתי להיות ישראל.
איך זה התבטא בעצם?
אני חושב מהחוויה שלי, שהסיבה שמביאים ישראלים להיות מדריכים, ולא לוקחים מדריכים אמריקאים שיכולים להיות מנוסים הרבה הרבה יותר, ולוקחים אנשים שבדיוק סיימו צבא, ולא צריכים שתהיה להם את ההכשרה הכי מקצועית בעולם כדי להדריך ילדים, אני חושב ש... לוקחים אותנו, לא כי אנחנו הולכים להיות המדריכים הכי טובים, אלא כי אנחנו הולכים לייצג את ישראל בצורה הכי טובה, כי אנחנו לא צריכים להתאמץ כדי להיות ישראלים.
ואיך זה מתבטא? כשאתה אומר, אני באתי ואני צריך להיות ישראל, איך זה בעצם מתבטא? כי בסוף כן, ביום-יום, גם ראיתי אותך עושה את זה, בסוף זה מה שעשית, לימדת התאמנות קרקע.
ברגע שהבנתי שאני צריך להיות מקצועי, אבל בסוף מה שהילדים לוקחים הביתה, אולי הם זוכרים איך לימדתי אותם גלגול, אולי בשיעורי בישול הם זוכרים איזה פלאפל טעים הם הכינו. אבל אם אנחנו מסתכלים שנתיים, שלוש, עשר קדימה, מה שהילדים האלה זוכרים, זה שהיה להם פעם מדריך מישראל. ובמציאות של היום, בטח כשאתה גדל כילד יהודי בארצות הברית, אתה לא מבין מה זה ישראל. הדרך היחידה שלך להבין מה זה ישראל, זה מהמדיה. והמצב שלנו במדיה העולמית לא היה יאי. ואתה גדל כילד יהודי, ואתה יודע שיש איזושהי מדינה שאמורה להיות המדינה שלך, ושבכל רגע נתון אתה יכול ללכת ולקבל שם אזרחות ולחיות שם. ואז אתה שומע דברים שהם רחוקים מלהיות האמת, ודברים שמסיתים אותך נגד המדינה הזאת, ואתה פשוט מרגיש מבולבל. והתפקיד שלנו, כשאני אומר מה זה להיות ישראל, התפקיד שלי כמדריך, זה להיות ישראל בעבור הילדים האלה, שבפעם הבאה שהם ישמעו את המילה ישראל, הם לא יחשבו על מה שהם ראו באינסטגרם, הם לא יחשבו על איזשהו סרטון של פייק ניוז, הם יחשבו עליי. זאת אומרת, שמעבר לזה שחשוב שאני אלמד אותם התאמנות קרקע, חשוב שהם ייהנו. חשוב שיהיה להם איזשהו דימוי חיובי ממני. כדי שהם יזכרו ישראל, גואטה, וואו, היה כיף.
אתה בעצם אישיות לדוגמה עבורם.
אני שגריר לכל דבר, אני וכל אחד מה... אלפי אנשים אחרים שעושים את זה בכל שנה.
ספר לי, בעצם דיברת פה על הרבה חוויות שהן מאוד חיוביות של משמעות, אבל בסוף, בסוף מחנה קיץ יכול להיות חוויה מאוד אינטנסיבית. מה היו האתגרים בכל זאת בתוך החוויה הזאת שאתה חווית?
מחנה קיץ לא רק שהוא יכול להיות חוויה אינטנסיבית, הוא יהיה חוויה אינטנסיבית בין האינטנסיביות שאפשר לחוות. קודם כל, בהיבטים הלוגיסטיים והפרקטיים, אתה... קם מאוד מוקדם בבוקר, ואני מדבר על מחנה יום. אתה קם מאוד מוקדם בבוקר, אתה נוסע למחנה, אתה מדריך קבוצות של ילדים שהם בחופשת קיץ, הם רצים ומשתוללים וצריך להשתלט עליהם, ואתה בכלל לא מדבר את השפה שלהם באופן שוטף, ואתה בכלל לא מבין את החינוך שלהם, ואתה צריך באמת להחזיק אותם, ויש לך בקושי זמן לנשום, ואתה כל היום מזיע, וכשאתה במחנה לילה, אז העבודה הזאת, חשוב להגיד, היא גם לא נגמרת. זאת אומרת, אתה עדיין מדריך, גם בעשר בלילה אתה עדיין מדריך, באמצע הלילה חניך מתעורר, אתה עדיין מדריך. והאתגרים האלה, הם מה שבעצם גורם לך באותו הזמן, אולי לא תמיד להרגיש, אולי קצת לפספס את החשיבות של מה שאתה עושה שם. ובגלל זה אפשר להבין את זה רק בדיעבד. ובגלל זה גם כשאתה חוזר הביתה, אתה מרגיש שחסר לך איזשהו משהו, כי לא ידעת עד עכשיו שהדבר הזה מילא אותך.
ואם אני אשאל אותך על אתגר ספציפי, כשאתה חושב על עומר, על הקיץ הראשון שלך, האתגרים שדיברת עליהם זה אתגרים שיש להרבה אנשים, כשהם הולכים בפעם הראשונה למחנה קיץ, ומבינים מה זה העבודה הזאת. אבל מה האתגר שהיה לגואטה?
האתגר שהיה לי, האתגר העיקרי, היה בעצם כשנפל לי הסימון למה אני עושה פה, ושאני לא באמת פה כדי להדריך התאמנות קרקע, אני פה כדי להיות ישראל, אמרתי, אוקיי, זה ענק. זאת אומרת, אני הולך לשנות את הדימוי, אני הולך ליצור את הדימוי של ישראל אצל הילדים האלה, איך אני עושה את זה בצורה הנכונה?
No pressure.
כן, ואז אמרתי, רגע, האם אני יודע מה זה בכלל להיות ישראל בשבילי, לפני שאני יודע מה זה להיות ישראל בשביל אחרים? ואחרי זה... יומיים מאוד עמוקים של חשיבה עמוקה ומעייפת, הגעתי למסקנה שאני לא צריך להתאמץ כדי להיות ישראל. אני ישראל. בדיבור שלי, בגישה שלי, במבטא שלי, איך שאני רוצה להעביר את השיעורים. הילדים האלה רגילים לאנשים אמריקאים. זה מה שהם רגילים לקבל, חינוך אמריקאי. אני... לא יודע לבוא בעקיפין, אני לא יודע לבוא לדבר איתם כמו שהם אוהבים לדבר בעקיפין, ולשים שוגר קורטינג על הכל, לא, אני בא ואומר להם את הדברים בפנים. והבנתי שמעצם היותי ישראלי, אני ישראל. אז זה אתגר שבאמת היה לי קשה מאוד איתו בהתחלה,
נשמע שזה אבל גם מה שנתן לך דרייב בסוף, להבין, ומה שמילא אותך.
חד משמעית, זה מה שמילא אותי. זה ברגע שאתה מבין שאתה הכי טוב במה שאתה עושה, פשוט מעצם היותך אתה, זה משחרר. כל דבר אחר שאתה עושה הוא רק בונוס.
מעולה. ובעצם הם אהבו לבוא לשיעורים שלך, ואהבו לראות אותך, ובעצם זה חלק מהקשר שנוצר עבורם.
בהתחלה אולי הם לא כל כך אהבו, אבל כשהתחלתי להשתפר הם התחילו לאהוב, כן.
זה גם בסדר, יש לנו תמיד מגמת שיפור כשאנחנו מבינים קצת לאיפה אנחנו נכנסים. אז באמת, יש הרבה מחנות קיץ, ואתה היית ספציפית במחנה יום. אז מה החוויה של השליחות במחנה יום שונה מחוויה של שליחות במחנה לילה?
ההבדל העיקרי בין מחנה יום למחנה לילה, הוא שבמחנה יום, כשאתה הולך למשפחה המארחת או לדירה, ואתה מסיים את היום שלך אחרי הצהריים, אתה חווה את הקהילה. אתה ממש מרגיש את האנשים, אם זאת קהילה יהודית מגובשת, אם זאת קהילה יהודית שהמרכיב היהודי הוא לא כל כך חזק אצלם, אתה חווה את האנשים האמריקאים, אתה חווה את התרבות, אתה בעצם ממש מרגיש את ארצות הברית או את קנדה, את אמריקה.
אז אתה בעצם זוכה לא רק להיות בתוך המחנה עצמו, אלא ממש להיות מקומי סוג של.
כן, זה חוויה שהרבה יותר משפיעה עליך בהיבט איך האנגלית שלך נראית, וההרגלים שאתה מקבל, ואתה חוזר הביתה ופתאום נתקעות לך מילים באנגלית, כי אתה באמת לא רק מדבר עם הילדים, אתה מדבר עם המוכר בסטארבקס, ואתה מדבר עם הרב מהבית כנסת, ואתה מדבר עם ההורים של הילדים.
וספר לנו על איזשהו רגע בתוך השליחות הזאת, בכל הדבר שעשית, דיברת המון על משמעות, אבל אם יש איזשהו רגע אחד שאני אשאל אותך על רגע משמעותי, שהבנת שיש סיבה שאני שם, איזה רגע משמעותי זה יהיה?
אז אני זוכר רגע ספציפי, דווקא בשנה השנייה, בקיץ השני, שאני בתחילת כל שיעור שלי, אהבתי להזכיר לילדים שאני מישראל, ותמיד רציתי להכניס להם איזשהו ערך מוסף על ישראל. מה אוכלים, מה עושים, משהו על התרבות. והגיעה אליי קבוצה של ילדים די בוגרים, בני 12 עד 14. ואמרתי להם, אוקיי, אתם כבר ילדים גדולים, בטוח יצא לכם לשמוע את המונח ישראל, מה אתם יודעים על מדינת ישראל? וילד אחד מרים את היד. ילד יהודי. הוא אומר לי, they're committing genocide. אוקיי. האינסטינקט הראשוני שלי היה לבטל את השיעור, לפתוח מצגת ולעשות להם הסברה ישראלית, ועכשיו אני הולך להכניס לכם למוח שאנחנו לא עושים את זה. אבל חשבתי עוד שנייה עם עצמי, והבנתי שהדרך הכי טובה שלי להוכיח לו שזה לא המצב, היא פשוט להראות לו מה זה ישראלי. והתחלתי לשלב להם שירים בעברית, והתחלתי לרקוד איתם, והתחלתי לעשות איתם הרבה יותר כיף מאשר רק ללמד אותם התאמנות קרקע. ואם הם רצו עכשיו לעשות ריקוד שהם למדו בשיר ריקוד, יאללה, אני אף על זה. ואם הם רוצים לספר לי מה הם עשו בסדנת בישול, אז יאללה, לכו על זה. כי הבנתי שהמשמעות שלי פה היא לא ללמד אותם התאמנות קרקע. המשמעות שלי היא להראות להם מה זה ישראל. להקשיב להם, לתת להם את המקום, ובעצם להראות להם את הישראלי היפה.
זה בעצם נשמע מעבר לזה, זה מאוד מתקשר למה שבעצם אמרת בהתחלה, על המשמעות שלך, בשבילך, מה שהשליחות, אבל זה בעצם פשוט להיות מדריך בצורה הכי טובה שאפשר להיות. כלומר, שהנוכחות שלי, שאני שמה בשביל הילד או הילדה הזאת, וזה מישהו או מישהי שהם רואים כרול מודל, כאישיות לדוגמה, לכל דבר.
נכון? אני חושב שמדריך טוב, הוא לא נדבק לתוכנית שלו ב-100% ועושה הכל כדי להעביר אותה. מדריך טוב, מרגיש את השטח, מרגיש מה החניכים צריכים, וחושב בעיקר על להעביר את המסר. והוא צריך להעביר את המסר בדרך שהילדים יבינו את המסר, ולא בדרך שהוא חושב שהיא הכי טובה.
לצורה שבה הדרכת וליחסים האלה, הצלחת לפתח איזשהו קשר מיוחד אתה מרגיש עם חלק מהחניכים?
במחנה שהייתי בו בקיץ השני, קינגס ביי וואי, יש שתי קבוצות של ילדים שנמצאים על הרצף. וצריך להעביר להם גם שיעורים, ולא עוברים איזושהי הכשרה מיוחדת או משהו כזה, וצריך לדעת לקלוט אותם. ולאחד מהילדים שם קראו שון, ילד מקסים. ושון, משום מה, הוא הרגיש איזשהו חיבור מיוחד אליי. הוא היה מחפש אותי בבקרים, ובא לרקוד איתי, דווקא מתוך זה שהוא לא תמיד הצליח להבין את מה שאני מדבר איתו, דווקא מתוך זה שהוא דווקא חיפש את המסרים, וחיפש אותי במבטי עיניים ובתנועות, נוצר לנו איזשהו חיבור מאוד מאוד עמוק. ועד כמה שאני זוכר, לא נתתי לו איזשהו יחס מועדף, כמה שהשתדלתי, ולא נתתי לו יותר קשב, ולא הקדשתי לו משהו מיוחד. פשוט באמת עשיתי את מה שאני יכול בשביל הקבוצה הזאת, כדי להנגיש להם את זה שאני ישראלי, אבל זה היה קצת יותר מאתגר.
היית שם.
כן.
פשוט היית שם.
פשוט yeah. הייתי שם. פשוט הרגשתי מה הם צריכים. ובסוף הקיץ, אמא של שון הגיעה אליי. אליי ולעוד חבר מדריך ליוסי. פשוט הביאה לנו מתנות. הביאה לנו שתי קופסאות כאלה. היא אומרת לנו, אתם לא מבינים כמה הייתם משמעותיים בעבור הבן שלי. הוא מדבר יותר, הוא פתוח יותר, הוא מחייך יותר, והוא לא מפסיק לדבר עליכם. וחשוב לי שתקבלו את המתנה הצנועה הזאת. והביאה לנו שרשראות תואמות, לא יודע אם יראו, של שילוב של ארץ ישראל ומגן דוד.
מקסים.
ובאותו רגע אמרתי, לא עשיתי שום דבר מיוחד. לא באתי וחשבתי על איך אני מייצג את ישראל, ולא ניסיתי להיות המדריך הכי טוב, ולא ניסיתי להיות מישהו משמעותי בשביל שון. פשוט חשבתי על להיות אני. ומסתבר שזה כל מה שצריך.
זאת נראית לי דוגמה ממש ממש טובה, גם כמדריכים, אפילו לא מהמקום של רק אנחנו מייצגים את ישראל, אלא באמת כמדריכים, לפעמים פשוט הנוכחות שלנו, והעובדה שאנחנו משמעותיים עבור הילדים האלה, אנחנו אפילו לא נדע עד כמה היא משמעותית. במקרה הזה, אמא של שון אמרה לך שזה משמעותי, אבל הרבה פעמים אנחנו נהיה מאוד מאוד משמעותיים בהחלטות ובדברים עבור הילדים האלה, ואנחנו אפילו לא בהכרח נדע את זה. אבל זה שאנחנו שם, זה החשיבות פה.
אני חושב שזה מה שהתוכנית מוציאה ממך. מחנות הקיץ, זה מה שזה מוציא ממך. זה מוציא ממך את ההבנה הזאת של גם אם אתה חושב שעכשיו אין לך כבר מה לתת, כי עד עכשיו היית בבית ספר ואמרו לך בדיוק מה אתה צריך לתת, והיית בצבא ואמרו לך בדיוק מתי אתה צריך לקום ומתי ללכת ומתי לעשות מה, ואז אתה יוצא לאזרחות ואתה אומר, בוא'נה, אין לי כלום. כאילו, אני חייב ללמוד משהו, אני חייב לעשות משהו עם הזמן שלי, אני חייב לנצל אותו טוב. אז התוכנית הזאת עוזרת לך להבין שיש לך המון מה לתת, ומה שיש לך לתת זה פשוט את מי שאתה. ויש אנשים שזה ישנה להם את העולם.
ספר לנו בעצם מה גרם לך לחזור לשנה שנייה. איך אתה סיימת את הקיץ שלך, ואתה יודע, ממשיכים לטיולים והכל, ומה גרם לך להחליט לחזור שנה שנייה. השנה הראשונה שלך הייתה ב-23, והשנה השנייה שלך הייתה בקיץ 2024.
אז בעצם כשהגעתי לשנה הראשונה, עוד לא כל כך הבנתי את זה אז, הבנתי את זה רק בדיעבד, שהדבר הזה, הדבר העיקרי שהחוויה הזאת נתנה לי, הוא לא הכסף שמקבלים ולא כרטיס הטיסה וגם לא החיים בניו יורק. הדבר העיקרי שקיבלתי, זה היה ערך, זה היה משמעות, זה היה באמת שליחות. וזה נשמע מאוד טריוויאלי כשאנחנו אומרים שליחות לפני. בוא תצא לשליחות, ברור שברגע שאני אצא לחול אני בשליחות. אבל הרגע הבנו שעצם זה שאני אני בשביל הילדים האלה, אז יש לי שליחות בשביל העולם, באמת. זה נשמע קיצ'י, אבל יש לי שליחות בשביל העולם. וכשחזרתי אחרי הקיץ הראשון, אז אמרתי, אוקיי, אני רוצה להיות יצר תוכן, אני רוצה להתעסק בזה, בוא נתחיל לראות איך דברים עובדים, איך מקימים את העסק. וחשבתי רגע על למה אני רוצה לעשות את זה. למה שאני לא אלך ללמוד תואר, למה שאני לא אלך לאיזשהו מקצוע אחר, למה אני רוצה לעשות דווקא את זה. והבנתי שפתאום יש בי איזשהו רגע שלא ידעתי שיש בי לפני. יש בי ערך שמוביל אותי.
איזה ערך?
ערך השליחות, אני באמת מאמין בשליחות כערך מוביל. הבנתי שכל המשמעות הזאת, כל השליחות, היא לא חייבת לבוא רק מתוך דברים שאני עושה, אני יכול לפעול מראש מתוך תחושת שליחות, זאת אומרת, תמיד לפעול מתוך מה יש לי לתת למקום שאני נמצא בו. ובגלל זה רציתי להיות יוצר תוכן, רציתי להפוך את המדיה למקום קצת יותר טוב, רציתי להנגיש רעיונות שיש לי להרבה אנשים, רציתי לעזור לאנשים להרגיש דברים, וישבתי וחשבתי את הדברים האלה עם עצמי, ואז אמרתי, יש לי דרך יותר טובה לעזור לאנשים, יש לי דרך יותר טובה כרגע לגרום לאנשים להרגיש דברים, יש לי מקום שצריך אותי יותר. ואם אני נשאר בבית ואני מפתח את הרעיון העסקי שלי, או האם אני הולך למקום שבאמת צריך אותי כרגע. והחלטתי שאני הולך למקום שבאמת צריך אותי, איפה שגם צריך אותי ואני גם אתפתח. החלטתי שאני הולך על ההחלטה הפחות נוחה.
למה הרגשת שהמקום צריך אותך בעצם?
בין הקיץ הראשון לקיץ השני התחילה המלחמה. וכמו אצל כולנו, היא עוררה בי המון רגשות. והחלטתי שאני רוצה לעשות את הדברים שהם הכי משמעותיים למדינה כרגע. זאת אומרת, הדבר הראשון הכי טוב שאני יכול לעשות, זה מילואים. במקרה שלי, ביחידה שלי, לא היה צריך אותי באותו רגע. אז אמרתי, אוקיי, אני חייב למצוא משהו משמעותי לעשות עם הזמן שלי. אז אמרתי, אוקיי, אולי אני אעשה קצת תוכן של הסברה, אולי אני אדבר על זה. וזה משמעותי, והיה צריך את זה. אבל היה מקום שבו אני יכול לייצג את המדינה שלי. בחול. אני יכול אשכרה להגן על השם של המדינה שלי. וזה קונספט שהוא בלתי נתפס בעיניי, של עצם זה שאני אלך ואני אענה ואני אהיה עם הילדים האלה עכשיו, ואני אדריך אותם. אני עוזר למדינה, אני שגריר לכל דבר. וזאת הייתה ההחלטה הפחות נוחה. החלטתי שאני עושה אותה. ואז דיברתי עם כמה חבר'ה מהשנה הראשונה, אנחנו נפגשים הרבה. אני זוכר שדיברתי עם יוסי, ואני אומר, שמה, אני יודע שכאילו, רק נובמבר, ושיש עוד זמן להחליט, אבל אני חוזר לשנה שנייה. עושה לי, אחי, גם אני, כבר דיברתי איתה, אמרתי להם שאני חוזר, ואנחנו מדברים בינינו, ובסוף חזרנו, מתוך 14, חזרנו 8 לשנה שנייה.
מדהים. ובעצם החוויה הזאת של שנה שנייה, איך היא שונה מהשנה הראשונה?
היא שונה בעיקר בבית ה... אני יודע מה באתי לעשות. זאת אומרת, בשבועות הראשונים, בשנה הראשונה, אנחנו מנצלים אותם בעיקר כדי להתאקלם, כדי להבין, כדי להכיר את התרבות החדשה, הם בעיקר שבועות של שוק. וכשאתה מגיע בשנה השנייה, אין שוק. אתה מגיע לעבוד. ואתה יודע שהעבודה שלך היא להיות ישראל. אז אתה עובד בזה, ואתה מתחיל מראש באיך השיעורים שלך ייצגו את המדינה. אז אתה מגיע הרבה יותר מקצועי, הרבה יותר מוכן, אתה כבר מדבר אנגלית שוטפת.
את הלוז אתה כבר מכיר, אתה לא צריך להכיר את האנשים עוד פעם מחדש, קצת יותר קל פשוט להיכנס לתוך הדברים ולא...
בטח ובטח כשאתה חוזר לאותו מחנה, השנה השנייה באותו מחנה. אפשר לחזור גם למחנות אחרים, אבל כשאתה חוזר לאותו מחנה, אתה כבר שורק את הדברים, ואתה מבין שהפעם אתה משמעותי לא רק בשביל המדינה, אתה משמעותי גם בשביל המחנה. כי פתאום יש לך עוד תפקיד. זה שיורד ממך העומס של להכיר את המערכת ושל להתאקלם בחברה הזאת, זה מוסיף לך עוד תפקיד של להיות איזשהו מדריך, גם של המדריכים החדשים.
וראית את זה גם בתגובות של הילדים שראו אותך, כי עבור הילדים הרבה פעמים, שרגילים הרבה פעמים לשליחים, שבאים לעשות את כל כולם בשנה אחת, פתאום לראות את אותו מדריך שהם אהבו לשנה השנייה, ראית את זה בתגובות שלהם גם?
בטח, אתה רואה את הילדים, וזה הכי מטורף לראות את הילדים הקטנים. במחנה שהייתי בו היו קבוצות של ילדים בני 4. ו... ילד שגדל מגיל 4 לגיל 5, הוא משנה את כל הפנים שלו, פתאום הוא בן אדם הרבה יותר בוגר, הוא הרבה יותר ורבלי. אתה רואה מישהו שאתה זוכר אותו כתינוק, ופתאום הוא ילד, והם רצים אליך. והתחושה הזאת, של ילד שרץ אליך, אחרי שלא ראית אותו שנה, והוא צועק לך, גואטה, גואטה, והוא יודע את השם שלך, והוא פשוט קופץ עליך, זה יכול לגרום לכל גבר לבכות. אתה אומר, באמת אני אומר, בלי ציניות, בשביל זה אני פה. בשביל זה חייתי עד לרגע הזה, בשביל זה.
בעצם אתה, בשנה הראשונה שלך כבר, בתוך השליחות הזאת, החלטת להיכנס אליה, כשאתה אולי קצת יותר מבוגר יחסית, משליחים אחרים שמגיעים אלינו לתוכנית, שהם ישר אחרי השירות הצבאית שלהם, ואתה מגיע קצת בגיל אחר, בגיל יותר מבוגר. איך זה שינה לך את השליחות, או את התפיסה כלפי הקיץ, ועוד לחזור לשנה שנייה?
אז אני חושב שלכל שנה שתחזרי, יהיה את האתגר שלה. אין דבר כזה לצאת לשליחות, בלי איזשהו אתגר שהולך באמת באמת, במובן הכי חיובי של המילה, להקריס אותך, להביא אותך לקצה, ולגרום לך ללמוד דברים על עצמך, ולהפוך להיות בן אדם יותר טוב. אז כשיצאתי בשנה השנייה, אמרתי, אין לי אתגרים. אני כבר יודע להדריך, אני כבר יודע אנגלית, אני כבר יודע להעביר מסרים, אני גם עשיתי סרטונים, אני כבר יודע לדבר, הכל טוב. ואז אחד האתגרים שאני חוויתי, זה שאני פתאום בן 25. ויש איתי חבר'ה בני 21-22, שזה על פניו נשמע לא פער כזה גדול, פער של 3 שנים, אבל הפער של המקום בחיים הוא שונה, כי הם הרגע השתחררו מהצבא, ואני הספקתי לעשות קבע, להשתחרר ולצאת לשנה הראשונה. והבנתי באמת שזה יהיה האתגר שלי השנה. כי כמו שאני צריך להיות שם בשביל הילדים, כמו שאני צריך להיות הגרסה הכי טובה שלי בשביל הילדים, אני צריך להיות הגרסה הכי טובה שלי בשביל המדריכים החדשים. זה לא אומר שאני עכשיו, אני מדריך העל שלהם, הם חייבים ללמוד ממני הכל, ממש לא. אבל זה אומר שמה שאני אגיד להם על המחנה, לפני המחנה, זה מה שהם יחשבו על המחנה. אם אני אכניס בהם איזושהי תחושת כזאת שביזות, וכן, ולפעמים יש ימים ארוכים, ולפעמים עובדים כאילו ממש מאוחר, והילדים שגים אותך, ואני אכניס להם את המחשבות האלה לראש, זאת האווירה שהם יבואו איתה. ואם אני אכניס בהם שכיף, ושדווקא האתגרים הם החלק הכי כיף, והכי מעניין, ושהם הולכים ללמוד על עצמם, אז אני אשנה לא רק את החוויה שלהם, אלא גם את החוויה שלי.
וספר לנו בעצם איך זה בא לידי ביטוי גם בהמשך. חזרת הביתה, בכל זאת זה רק קיץ, זה כמה שבועות, 10, 9 שבועות, חזרת הביתה, ואיפה הקשר הזה עם הילדים בעצם בא לידי ביטוי, והמשמעות שלך עבורם?
אז כמו שאמרתי, מה שמשנה זה מה שנשאר עם הילדים. וא', כשאתה חוזר הביתה, אתה פתאום מבין שבחודשיים האחרונים, עשית דבר בין המשמעותיים שתעשה בחיים שלך. גם אם לא ידעת, גם אם טסת כדי ליהנות מארצות הברית, או כדי לקבל טיסה שתעזור לך אחר כך עם הטיול הגדול, ולהישאר בדרום אמריקה, אתה מבין שאתה ייצגת את המדינה שלך בעבור אנשים שאכפת להם מהמדינה הזאת, וההורים שלהם שולחים אותם למחנה שהוא בהגדרה ציוני. וכשאתה חוזר הביתה, פתאום אתה מרגיש, לא רוצה להגיד ריק, אבל אתה מרגיש שחסר לך משהו.
אז ככה לסיום, לפני שאנחנו נסגור את הפרק הזה, בוא תספר לנו על מה אתה היית אומר לשליחים שכדאי להם לקחת איתם לקיץ הקרוב. שליחים ושליחות שנוסעים לקיץ הקרוב, איזה טיפ, משהו שחשוב שהם ידעו.
החלק הכי קריטי שלדעתי הופך שליחות לשליחות טובה, באמת, הטיפ העיקרי שאני יכול לתת, זה אל תצפו. כי לא משנה למה תצפו, זה לא יהיה זה. אין לכם דרך להבין לקראת מה אתם הולכים, אתם רק יכולים להבין שזה אחת החוויות הכי משמעותיות שהולכות להיות לכם בחיים. אתם הולכים ללמוד גם על עצמכם, וגם על החברה, וגם על הפיתוח, וגם על הילדים, ועל הכל. ולא משנה מה תצפו לו, זה לא יהיה זה. תבואו בראש פתוח. תבואו מוכנים ללמוד. תבואו יותר מוכנים להקשיב ממה שאתם מוכנים לדבר. ובאמת באמת, אל תצפו לכלום, כי זה מה שיהפוך את החוויה שלכם לכל כך אותנטית, ולא יכניס אתכם לאף תבנית שאתם חושבים שצריך למלא במוח שלכם, ורק ככה אתם תחוו את השליחות הכי משמעותית שאתם יכולים לחוות, ואת השליחות הכי משמעותית שהילדים יכולים לחוות.
ותיהנו.
ותיהנו, זה כיף. נכון, זה חשוב להגיד, את יודעת, השליחות, דיברנו על כמה זה מאתגר, וכמה יש רגעים קשים, ואיך לפעמים צריך לחשוב מה אנחנו אומרים. זה כיף. זה באמת כיף. אתם יוצאים למחנה קיץ, אתם עובדים עם ילדים, אתם עובדים במקום מאוד מאוד מוגן, שמוקף מכל הכיוונים, הכל עובד בצורה הכי מקצועית, הכל באמת באמת מתקתק. כל מה שנשאר לכם לעשות, זה ליהנות. אז תהנו.
תודה רבה. זה היה מעולה ודרך מסוינת בשבילנו לסיים. אז ממש ממש תודה. שהיית פה בפרק הראשון שלנו. איזה כיף.
תודה שהזמנתם אותי.
ואנחנו נתראה בפרק נוסף לדבר על עוד חוויות ולהעמיק בעוד חוויות של שליחות.